אבל כבר בצורה אחרת. לאחר ש... המלך עסק בתורה, אמנם בו נטלי מאוד, אבל עוסק בתורה עם החבר, ולאחר שההכרה מתבהרת בתוכו, הוא חולה מחדש. דיברנו על זה פעם שעברה, למה זה חלום, אני לא יודע מתי הייתה פעם שעברה הזאת, אבל עכשיו דיברנו על זה, זוכרים כי אין סוף לפלפולים שישר פלפל פה. הדבר הזה פשוט נפלא מאוד. המלך חולה פעם ראשונה, הסבירו לו את הכל, ומתוך הכרה הוא הולך להתגייר. לא, זה לא ככה. הוא חלם פעם ראשונה, הסבירו לו את הכל, עכשיו הוא חולם פעם שנייה. חלום נוסף, רק מתוך החלום. השני, הוא מתגייר, והחלום השני, חלום אחר לגמרי. חלום של מלאך, חלום מבורך, לבקש המעשה המוצא אצל אלוהים ברב הרשן. אמרנו שזה דומה למתן תורה, ערים, מדבר, ים. ובתוך זה גם איזושהי מורכבות שיש, שהם כופים את רוב העם להתגייר, ולכן זה מדריק. ועם כל זה יש הערכה למלכות, ואחר כך גם המטמונים, כבר כניסה לארץ, ובית המקדש, תבנית המקדש, ממש לדמות את המצב של מלכות ישראל בארצנו, מיציאת מצרים, מתן תורה, כניסה לארץ, ים בית המקדש. עם כל המורכבות שאני עובד לזה, של כפייה, כפייה על רוב העם. פה רואים מאוד בולט את המשמעות של המלכות בישראל, אפילו מלכות של גרים, אפילו מלכות בכפייה. ומתוך כך לומדים אמונה, בהקשר הזה לומדים אמונה. כן, עד כאן רוב פסקה א' כמה אמר שהיא רקע חדש. אמרנו בתחילת המאמר ראשון שיש רקע, הרקע למאמר הוא החלום, המלך והמתגייר. אז פה יש חלום חדש, מלך חדש, כי הוא הפך להיות מלך ישראל, והוא כבר לא מתגייר, הוא גר. כל נעשה פנימי, והדגש הגדול הוא שמעכשיו אנחנו לא עסוקים בשאלות של אדם שמתלבט בין פילוסופיה, נצרות, אסלאם ותורתנו. דיינו, אדם ש... הגדרנו את מיית המלך ככה, זה אדם שמבחינת הדחיפה הנשמתית הפנימית שלו הוא אדם בן ישראל עמוק, שנשמתו עמדה על הר סיני, אבל מבחינת ההגות הגלויה שלו והחשיבה שלו הוא גוי, אמנם מובחר שבגויים, אבל גוי. אז זה כבר לא ככה, ולכן הדחיפה שלו היא אחרת לגמרי, לחפש את המעשה הנרצה אצל האלוהים בהרי ברסם, זה עוד לפני הגיום. הכל אחרת לגמרי, הוא המלך ישראל, וכוסף לבית המקדש, ומכבד אזרחי ישראל. כבר אנחנו עסוקים, נכנסנו אל הקודש פנימה. כבר האמר שלי הוא אחר לגמרי, לכן הוא יותר קשה. מאמר ראשון הוא מאמר טוב לבחורי ישיבות, שהם ככה אוהבים קצת להסתכל על דברים בחוץ. זה יותר מעניין, אנחנו משווים קצת לגויים ולמות העולם, אז פחות מרגש יותר. מאמר שני הוא כולו בתוך הקודש פנימה, כבר אין פה הודים ופילוסופים, הם מתגנבים. אבל לא, הם לא נמצאים ב... מתוך דיון של התלבטות, אולי הם צודקים, אולי האמת היא מהם. אלא הוא כולו מתוך המבט פנימי. מהלך שכנראה כל אחד צריך לעבור אותו, הרי לא ייתכן שרבי יהודה הלוי כתב את הספר רק למי שהתגייר, שהוא מתחיל במאמר ראשון ואנחנו מתחיל במאמר שני. כנראה יש חשיבות אצל כל אדם לעבור את שני המהלכים הללו, גם את המהלך של ההתבוננות מבחוץ, מן החוץ פנימה. מבחוץ פנימה זה הגדרה של הרב ציודה, שזה הבדל בין ספר הכוזרי למורה נבוכים, שמורה נבוכים זה מן הפנים מחוצה, מדלבי מן החוץ פנימה, וזה כנראה נוגע לכל אחד, כל אדם הוא צריך, יש בו איזה רובד כזה של מחשבות שהוא נמצא איתו בהתמודדות, גם ביחס לאומות עולם שהם נוגעים, כמות שהם נוגעים בהם. אחד יש מהלך יותר פנימי, אז יש הרי ורסה, נערות, התגלות אלוקית, כל מצוות מחשבות שהן פנימיות לעם ישראל. ועכשיו נתחיל ללמוד מחדש. אז אם כן, א', פסקה א' במאמר שני, היא בעצם היום קוראים להקביל אותה למאמר ראשון. רבותיי, זו התזה שלי בעניין, שמאמר שני הוא מקביל למאמר ראשון. אלא שמאמר ראשון הוא מבחוץ, מאמר שני הוא כך שהתגייר מתוך התורה. אז ככה יוצא מאמר שני א' עד כאן הוא כמו מאמר ראשון א' ברקע, עד שהמלך שואל את הפילוסוף, עד והמשקיעים יבינו. עכשיו בואו נראה מהי השאלה הראשונה, מה הדיון הראשון שנידון מתוך הכניסה אל הקודש פנימה והגיוק. בואו נראה את זה. אז אנחנו נצאים בסוף מאמר, בסוף פסקה א', בעמוד משפט התורה הרגילה, סמך ז', שורה שנייה. כאשר למד המלך התורה בספרי הנביאים, לקח לחבר ההוא לרב, והיה שואל אותו שאלות עבריות. בתחילת הוא שאל אותו על השמות והמידות המיוחסות לבורא יתברך, ומה שנראה מקצתה מן ההגשמה, ומחקת הדבר הוא של השכל, וכן מחקת את התורה בבירור. רבותיי, יש פה הרבה מה לעיין. האמת היא שכשמגיעים למאמר הזה כבר יורד לך כל האוויר, כי עכשיו יש כמה וכמה עמודים ארוכים ולחלוטין לא אקטואלי, שאומרים השם שהוא רחום, זה לא רחום, אנחנו אומרים יחשינו את הרחמים, אבל באמת לא רחום, וכל מיני דברים שבעצם לא מוסיפים לך לבינה ולא לדבקות בהשם, אלא הם מונעים אותך מטעות. התורה מגדירה הרבה הגדרות כלפי הבורא, וזה לא נכון, היא לא מגדירה. אז מה כן? היא לא. יש בעצם שתי בעיות. אחד, מדי פעם רבי יהודה הלוי מדבר על השמות השם, אולי צריך להקליל שתי בעיות במקום אחד. יש לו במאמר שני, רביעי, חמישי, בעצם השם מרוכז. וחוץ מזה, זה גם מורה מחשבות נוגות על המלך, איזה אדם גדול היה לפני שהתגייר, היה מתעסק בדברים שברומו של עולם, של פילוסופים ונוצרים, כל השאלות חשובות. המלך רק התגייר, אז הוא אומר, תגיד, כתוב בתורה רחום, הוא אומר, לא, הוא לא. כתוב בתורה שהוא אוהב, הוא אוהב, לא, זה גם, בדיוק שהוא גיבור, גם לא. זאת אומרת, זה מה שיש למלך להתעסק, הוא קרא את התורה ו... יש עוד דברים חשובים בתורה. אז מה עושה הלומד של הכוזרי? הוא לומד את זה מהר 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 מהר, ואז הוא מגיע לארץ ישראל. ואז הוא חוזר להיות שוב פעם מעניין. כי בצל כתוב מה שאמרת אצל עמו התבהר, אבל בארצו קשה לקבלו פה, אנחנו בארץ ישראל, וזה כן מעניין. אבל הפשט בדעתי הוא אחר, כי כן, אני חייב להעיר פה על אבן שמואל, אמרתי את זה פעם שעברה, שעשה פה אחת הקטסטרופות הגדולות בספר הכוזרי. אתם כבר בתקופה שאתם לא יודעים אבן שמואל, אז אתם לא מתרגזים. אבל אני למדתי כוזרי באבן שמואל. זה מה שידעתי. אז וגם אני מניח שהרב צוקר מן עד היום למד כוזרי באבן שמואל. יש לו שיטה בדבר הזה, נראה לי. אתם זוכרים על הסגולה, הייתה בעיה עם הסגולה והעגל, פה גם, אבן שמואל, אני חייב לומר שהוא אגון, אגון, כמו שהוא כותב בפתיחתו בסוף יש, במלאות של כוזרי, יש בסוף את השינויים שהוא שינה, הוא מביא את כל השינויים, הוא כותב שהוא בעצם לא רק תרגם, אלא גם פרש. אז זו אחת הדוגמאות, כאן המלך, אבן שמואל כותב ככה, כאשר למד המלך התורה בספר הנביאים, לקח חבר לרב, ויש לו שאלות על הלשון העברית. אני, המלך הזה התגייר, מתעניין בדקדוק. כי אחרת, אני לא יכול להבין מה הסיפור עם ה... האמת שבכלל אמר שני יש דקדוק, אבל זה דווקא בסוף. בסוף אמר שני יש הרבה על פי עיל וכל הדברים האלה שאנחנו לא מבינים. אבל קצת אמר שלא דקדוק עוד לפני זה. כך... מסתיים את תהילת עולם, המלך הזה האדיר שהייתה את שדעת דעתו רחבה פרוסה על כל חללי אלמה, ברגע שהוא התגייך, באמת דקדוק. זה יפה, את יפה מאוד אדם, אבל על שאר הרוח שלו. וזה באמת השאלות, הלשון העברית, זה פשוט מחסל את כל הלימוד. כמובן הפשט אחר לגמרי, כמו שאומר האוצר נחמד, אחר לחלוטין. הדבר מתפרש כך. מאמר ראשון הוא חשיבה על האלוהות בנקודת מבטו של האדם. דיינו, אדם שהוא מלא אמונה, הוא מלך כוזר. קודם כל חשוב לסדר את מערכת היחסים שלו עם הבורא. וזו בעצם שאלת הכוונה והמעשה. כוונתך רצויה או מעשך אינו רצוי, אם אתם זוכרים שדיברנו אז, שכוונתך רצויה זה הכוונה שלך, הפנייה שלך אל הבורא. אבל מעשך אינו רצוי כי הוא מעשך. הוא לא מעשה שבא מעת השם. זו בעצם התשובה שבסופו של דבר מתבהרת במאמר ראשון. צריך מעשה שבא מעת השם, זה שורש האמונה ושורש אמן. אם אתם זוכרים אז האוצר נחמד אמר, כתוב כוונתך רצויה, הוא מעשך, אבל לא כתוב מעשיך. כלומר, הנקודה היא לא הפירוט של המעשים. יכול להיות שהפירוט של המעשים הוא בסדר, כלומר, זה שהוא מוטיב קורבן להשם, לפי הבנתו, זה בסדר. אבל המעש עצמו, היינו התוכן הפנימי של המעש, שהוא מגיע מעת האדם אל הבורא, הוא איננו רצוי, הוא לא מכוון למטור. הכוונה היא רצויה. כלומר, שהכוונה, כוונה של דבקות של האדם בבורא. אבל זה לחפש מעש אחר. בעצם המלך הזה אדם גדול מאוד שמבין שמערכת היחסים בין האדם לבין הבורא היא לא יכולה להיות רק פנייה של האדם אל הבורא. יש לו דחיפה פנימית אדירה לבירור העניין, אבל הוא מברר אותו לפי עולם ההכרות שלו. זאת הבעיה, אם אתם זוכרים, זאת הבעיה שיש פה. יש פה את המלאך שדוחף אותו, שדוחף פנימית לברר את הדברים לפי מה שבא מעת השם. והכלים לבירור הם כלי השכל שלו. ולכן בפילוסוף הוא אומר לו, אני דבריך הנכוחים, מכנם מפיקים לכוונתי, כי אני יודע שאת כוונתי רצויה לפני השם, ועם כל זה היה נאמר לי בחלום. ולעומת זאת, גם הנוצרי, גם המוסלמי, אז הם... הם גם לא מספקים אותו כי הוא מחפש גם כן משהו שמגיע מעת השם, אבל הוא לא יסתור את השכל. בסופו של דבר, הכלים של החיפוש הם המלך. המלך מחפש לפי מה שיש בו. הוא מתוודע לעולם האמונה הישראלי, ואז הדברים מתעמקים אצלו. אבל הכלים הם כלי החשיבה שלו. עכשיו, לאחר שאדם הזה התגייר, נכנס אל הקודש פנימה, והוא כקטן שנולד דם, החיפוש וההתבוננות יהיה מתוך התורה, כמובן. אנחנו שוב מדברים על אותו נושא, הנושא הכי יסודי, מהו הקשר בין הבורא לבין הנברא? זה כמובן צריך להתבטא מתוך התורה. כשאתה מסתכל לא מתוך התורה, אז אתה תדבר על המצוות, על המעשים. מדוע? משום שכל אדם הגיוני מבין שישנה מערכת יחסים שצריכים לנהל אותה כלפי הבורא. והאלף בית הם מצוות, מעשים שבהם אדם פונה לבורא. אי אפשר רק להאמין בלב. והשאלה כיצד מגדירים את המעשים הללו, וזה גם קשור לנפש, לעומק הנפש של המלך. אבל כשאתה לומד תורה, מתגייר, אז את תרצה תחפוץ למצוא את כל זה בתורה, ודאי בתורה יש מה לומר על אופן שבו האדם דבק באשם, או השם דבק באדם. והנושא הכי בסיסי, הכי יסודי, הוא השמות. אבל שימו לב, לא השמות אלא התארים. זאת אומרת, יש שם הוויה, הוא לא נזכר פה במאמר שני, הוא נזכר דווקא במאמר רביעי. כי שם הוויה איננו מבטא קשר, לא, אפשר למצוא קשר, אבל זה לא פשטו של השם. אבל כשאתה קורא בתורה, אתה מוצא שהתורה מלאה הקשרים שיש בין אדם לבין הבורא, כי הבורא הוא גיבור ואוהב ורחום וחנון ושופט וכו'. וכל זה מבטא יחד של הבורא אלינו. ועכשיו מלך כוזר שהתגייר, הדבר שהכי מעניין אותו, הוא מה שעניין אותו במאמר ראשון, אבל מעניין אותו בתור פקודת הרבה של התורה, והוא, אז מה הוא באמת אותו יחס בורא נברא? כיצד הקדוש ברוך הוא דבק בבריאותיו? כלומר, איך התורה תלמד אותנו את הדבר הזה? לכן הנושא המהותי, או לפני המצוות, בסוגיית היחס. זה ברור, לכן דווקא מתעסק בתארים, לא בשמות, כלומר לא בכל השמות, אלא בשמות שמתארים את הבורא. זה מה שנדון עכשיו. הוא לא עוסק בכל השמות, אלא בשמות שמתארים את הבורא. עכשיו בואו נראה את זה עוד פעם. כאשר למד המלך התורה בספרי הנביאים, לקח לחבר ההוא לרב. תראו, עכשיו הכל אחרת. יש בו תלמיד שלמד איתי רבו. וכבר לא אדם מחפש, מתלבט, יש לו רב. ושואל אותו שאלות עבריות, אומר האוצר הנחמד, שאלות עבריות, שאלות תוריות, שאלות של יהודים. השאלות הן לא שאלות שמתאימות לכל אדם באשר הוא אדם, אלא שמלך כוזר יש לו דחיפה פנימית עמוקה, אבל איך שהן מתנסחות, שאלות שמתאימות לכל אדם, שאלות עבריות, אבל בנושא של כל אדם. זאת, ישנן שאלות עבריות, ישנן שאלות שרק התורה שואלת אותן. אם אפשר להגיד הלל בשבועות, זו שאלה שרק התורה מדברת עליה. אבל אנחנו אומרים, אותן שאלות, אבל עבריות. אותו דיון, אבל איך הוא משתקף מהעיניים של התורה. ולכן, תחילה את משל אותו על השמות והמידות המיוחסות אל הבורא יתברך, ומה שנראה לי סתם מן ההגשמה, עם מחכת הדבר הראות על הסתר, ולכן מחכת הדבר הראות על הסתר, זה לא סתם שהוא שואל אותו שאלות על הגשמה, אלא ההגשמה היא, יש לו משבר, הוא נכנס למשבר, כי כשאתה קורא את התורה, נראה לך שהיא חוזרת לאלילות. היחס נראה שהוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך. אני נראה שאני מחזיר אותך לאלילות, כי אתה מחפש יחס אדיר, כמו שתבר לך בנושא הכבוד, למה ראשון, ובעצם כשאתה קורא את ספר התורה, אז אני רואה שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אחד מאלי יוון, שהוא מסתובב פה והוא מתערב בקרבות ומלחמות, למרות שזה לא תמיד ככה, כי התורה מחיקה את זה, את ההגשמה בבירור, אבל יש חלקים בתורה שבו נראה שהיחס הוא היחס הכי נמוך שיכול להיות, באמת זה מחזיר אותו לקצפת האלילות הקדומה.
למה הוא אומר שזה על דבר היחס הוא שואל, ולא על, כמו שבהתחלה הוא שאל על עצם הדבר עצמו, זה קשה לבית, זאת אומרת, בעיקר השאלה פה נאמרה על ההגשמה ולא על שמות ה... יש להתייחד לשם הדתו, כי בהם יותר מודגש העניין ההגשמה, כל העניין ההגשמה.
הרי כל המטרה של כל המאמר הזה זה להסביר את כבוד השם. כבוד השם של מאמר ראשון, התחברות כבודו אלינו, זה יש לך הסגרה לבני אדם, מה שחוזר כל הזמן, הכבוד. הוא מקבל פנים חדשות פה בפסקה ח' בעמוד ע"ד אצלכם, אבל זה לפני זה, כלומר זה כבר בפסקה ד', אבל בח' זה אומר, כן הכבוד, ניצוץ אור אלוהים מועילת של המור בארצה. הכבוד הופך להיות הופעת השם בארץ ישראל, ולכן אנחנו עוברים בארץ ישראל. זאת המטרה של הכל. הכבוד הוא היחידי שהוא לא שלילי. זה משהו מועיל, משהו חיובי. ולכן, בעצם כל זה, כל השלילה הזאת באה לחבר אותנו לחיוב שישנו. לכן אני אומר שמה שתו פה הגשמה, זה לא שיש לו שאלה לוגית ביחס להגשמה. ההגשמה שוברת את כל מה שנאמר על הכבוד במאמר ראשון. הנושא היה התחברות כבודו אלינו, והגשמה שוברת הכל. באמת בסופה של הביאור, בסופו של הביאור פה לגבי השלילה, מופיע שוב פעם הכבוד. אבל אתם זוכרים שזה היה הנושא הראשון במאמר ראשון, כשמגיעים לפסקה י' א', אז אנחנו מאמינים וכו', ואז תחבר אליהם דבר האלוהים, זה במעלה, ומגיעים להתחברות כבודי אלוהים, יש לך סגולה עם בני אדם, וזה ככה, זה מה שהחבר מציג את עצמו, וגם פה יהיה אותו דבר, התחברות כבודי אלוהים. אבל אחרי הקדמה ארוכה, שדברים שנראים כמו הגשמה, ההגשמה היא סותרת את כל הכבוד, את כל מה שנאמר להם, לכן לדעתי זה לא שאלה צדדית, השאלה המהותית זה משבר נורא, למרות שאתה רואה שהתורה מרחיקה את זה והוא, אבל כשאתה קורא את התורה, הוא למד אצל החבר, והוא מחפש עכשיו סגולה וכבוד ותורה ועניין האלוקי ושורש האמונה וכו'. למה הוא רוצה? הוא מוצא משהו כתוב בכתבים האליליים. הוא מוצא גם דברים אחרים, כמובן. הוא מוצא גם מה שכתוב בכתבים האליליים. עכשיו תראו, יש פה רשימה קצת מייגעת של ב' ג' ד' של לא. כשאתה קורא, אתה אומר, לא, 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 אבל עכשיו אתה צריך להגיע לכבוד. עכשיו אתה מגיע לארץ ישראל. צריך לצורך סבלנות לדבר הזה. אני חייב להקדים לך פה הקדמה. אני חושב שהקדמה תהיה גם הסיום היום. תורת התארים, גם פה רבי הלוי מתגלה בתור, זה ענק מה שכתוב, פשוט אדיר. בתורת התארים ישנן שתי גישות, לכאורה. יש לנו את הגישה המקובלת בראשונים. דיינו, מה שכתוב ברמב״ם, רפסד יגרון, חובות הלאובות, ספר העיקרים. בכלל יש כבר ראשונים, שהקדח, שבעצם התארים בתורה הם לא מבטאים שום דבר באלוקות. והיינו, מה שכתוב בתורה, גיבור זה רק כדי לסבר את האוזן, אבל בעצם הגיבור לא בא לתאר תכונת גבורה אצל הבורא. אחרי שאתה מסיים לקרוא את כל רשימת התארים, אתה מבין שהתורה לא אומר לך כלום ביחס לבורא, היא רק ישמיע אותך מה שהאוזן יכולה לשמוע, והתורה לא הגדירה לבורא כלום. אז מה הקשר בין הבורא לבין הנברא? אין קשר. זה הקשר. זאת אומרת, אי אפשר לתאר את הקשר, אז אין. יש או אין? ודאי שיש, אבל היש הזה הוא אין. זה מה שאני רוצה לומר כבר. זה מין פרדוקס כזה. דווקא כשהתורה מדברת ביחס לבר בלשון לכאורה הכי נמוכה. כאשר יצא אומרת לך, לא תעשה לך פסל וכל מסכה וכו', אבל קצת שני אומרת לך, השם גיבור, רחום, חנון וכו'. וזה הרי לא ייתכן שאתה בא להגדיר ולהגשים בבורא. אלא זה רק כדי לסבר את האוזן מהשפה לשמוע. זה אומר זה דווקא אומר שאין שום תיאור נכון ביחס לבורא, ואז אין קשר. זה הקשר. האין. האין הוא יש, כבר רק אי אפשר לבטא אותו. אבל שוב דבר, יש קשר ואין קשר. יותר לומר, יש, אין לנו שום מושג איך זה קורה. כלומר, כי שם רחום זה לא שמתגלה למידת רחמים. אין לנו שום מושג איך פעולת הרחמים קורה. בסופו של דבר, אתה, אנחנו ודאי מצב שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ויודע מחשבות ליבנו, כמו שכתוב בי"ג על הקרב של הרמב"ם, אבל אין לנו תיאור לאופן שבו הדברים קורים. יש האלוה, האלוהות, ואנחנו. אז אנחנו יודעים שהאלוה משגיח, אבל אין אלוהות שמופיע במציאות. דווקא בגלל תורת התארים השלילית, היסטור של הרמב"ם. וככה הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, אומר, מה השלילה עוזרת לנו להבין באלוקות? אז הוא אומר, התיאור כזה, למשל, תחשוב שלא ראית אף פעם אונייה. ככה הרמב"ם אומר, לא ראית אף פעם אונייה. אז אומרים לך, אונייה זה עשוי מהחומר שנקרא עץ. עץ אני ראיתי. אתה כבר יודע שיש לא עשה לא מברזל ולא מחושב ולא מאבק ולא מאבק. אונייה היא אסורה, יש לה נפח. נפח אני יודע. אז אתה יודע עוד הרבה. ככל שתראו לך יותר ויותר ויותר, אתה תשלול הרבה מאוד דברים. גם אחרי שישלול את הכל, כנראה לא תדע מה זה אונייה. כי תחשבו על יקום שבו אין אוניות. זה משהו ששתה פני המים. גם ברווזים שתים על פני המים, ברווזים עשויים מעץ, שתים על פני המים, בלי מקור. ואתה, בסופו של דבר, אתה ניצול מהשיבושים, כי אתה יודע כל מה שזה לא אונייה, אבל זה בהחלט לא יביא לך לדעת מה זה אונייה, כי המושג אונייה לא נופל תחת על המושגים שלך, כי אונייה לא קיימת בעולם. זאת אומרת, השלילה היא לא מקיימת אותך אל הידיעה, אל החיוב. זה הרבה. השלילה היא מצילה אותך מטעויות. זה ברור שזה עוד ככה, הרי אין מחשבה תופסת בהשם. אז באמת, השלילה לא מחבר אותך לחיוב שיבוא אחריה. זה דרכו של הרמב״ם. בעצם אתה, אחרי שאתה עומד תורת תארים של הרמב״ם, אתה נשאר בלי כלום. זה טוב שאתה נשאר בלי כלום. אוי, אבל אם תשאר עם משהו, אם תשאר עם משהו, אתה שוב פעם מגשים ומגדיר בהשם. אבל אתה רוצה משהו, טוב לך תהיה, עובד אלים. אתה רוצה משהו, אבל פה אתה עושה עם ישראל. אין משהו כזה. אני צריך דחוף את נקודת אחיזה. נו, מה נעשה? יש אמונה בלי נקודות אחיזה. מה אפשר לעשות? אלא אם כן תהיה נביא, וגם זה אין לנו שום מושג איך זה קורה. פשוט אתה נעשה נביא. נכון, אתה מדבר על דבר עצמו, בלי ליפול בהגדרה שלו, דווקא בגלל שאתה מגדיר אותו בצורה אנושית, שברור שזאת לא הגדרה, זה הדיבר תורה כשון בני אדם, וזה לא שלא אתה נשאר, חסר משהו, כי אתה חפש קשר, דבקות, שייכות, ואין לך את זה. זה מה שקורה אם אתה הולך בדרך של הרמב"ם. לעומת זאת, חכמי הסוד, אנחנו לא מבינים בזה הרבה, אז נגיד לכם המערל, בדרך חיים, על אבות, וגם שחיים בשער א' בפרק ב' ועוד ועוד, אז הם לימדו אותנו שהתארים חיוביים. והתארים שכתובים בתורה הם התגלויות, תופעות, מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רחום, זה לא הקדוש ברוך הוא שהוא רחום, ואז אתה אומר איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש פה את השלילה, אז זה לא רחום, אלא זה הקדוש ברוך הוא מתגלה במידת רחמים. וכיוון שאנחנו חונכנו טוב גם על ידי הרמב״ם וגם על ידי חכמי הסוד, אז אני אומר לכם את הדברים האלה ואתם לא קופצים מהכיסאות. זאת אומרת, משתדל לכם היטב, שני הדברים יחד משתדל לכם היטב, שהקדוש ברוך הוא אין בו שום, אין מייחס לו שום מידה אנושית, אחד, ומידך כיסא אף הפתיחה מתגלה מידת רחמים. כי אצלנו כבר הופעת השם, ההתגלות, זה מהדברים היותר פשוטים. וכמו קרן השמש והשמש. דברים היותר פשוטים, היותר ברורים. מאנו שיש התגלות אלוקית. זה דבר שהרמב״ם לא יכול להבין אותו, מה זה התגלות אלוקית. זה הקדוש ברוך הוא, זה בריאה. מה זה? החקיר. אני יודע שיש בעל הבורא ונברא. ההתגלות שאתה מדבר אליה, זה הבורא או הנברא? אם זה הנברא, אז אתה אומר התגלות אלוקית. זה כמו שיש בעולם. דומם, צומע, חיים מדבר, שכנראה גם בריאה שנקראת התגלות אלוקית. בסדר? ואם זה הבורא, אז אתה הגדרת בבורא. נכון? חשבתם פעם על השאלה הזאת? לא יודע, אתה חשבת על זה? זה שאלות של פעם.
דיברנו
על זה פעם. כי רבי דלב יש לו שיטה משלו בדבר, זה פשוט מדהים כל פעם. אז מה התשובה? התשובה היא, מה התחיל מזה? יש גדולות אלוקית. זה הבורא או נברא הגדולות אלוקית? זה נברא. זה נברא? זה לא נברא. זה הבורא? זה לא הבורא. אז מה זה? התגלות, מה הבעיה? יש בורא נברא בדיוק. הבורא, אני לא מבין את
זה.
זה משהו אפל כזה, הבורא, אני לא מבין. אז מה, בכל זאת אנחנו מתגברים על הנושא הזה, מדוע? משום שהרמב"ם חינך אותנו טוב טוב טוב. הרי זה מה שהיה עם המקובלים והספירות, שיש תשובה של הריבה של זה. אתה מכיר את זה מה של הריבה, של הרי בן שושן.
אז עסקנו את זה
בעינזיים. כן, כן, נכון, עוד שם אני עושה. שמה? שלא מבין את הדבר הזה, מה זה הסיפור הזה? כן, יש לפה לספירות. והיו תקופות שלמדת להבין את הדבר הזה, כי לכאורה באמת השאלה פשוטה, יש בורא ונברא, איפה אתה שמת את גלות ואת הספירות? הבורא או בנברא? בסופו של דבר, לשם אותם בנברא, אני חושב, אבל הנברא הזה הוא הופעה אלוקית. זאת אומרת, הוא הצטמצמות אלוקית. דבר שכנראה יש לו רק בתחומי הבריאה, בעולמות. רבי דה לוי עם הרמב״ם, תדעו לכם. הוא כמו הרמב״ם בדבר הזה. וזה המעלה של כל השמות פה. אבל יש דבר אחד שונה, וזה הכבוד. הכבוד זה הפתרון של רבי דה לוי לכל הסבך הזה. כי זה פשוט לא יאומן. מה שרבי דה לוי עושה בלי לדעת נסתר, לחיות חיים של נסתר. כי אחרי שאתה גומר את הרמב״ם, אתה קורא את ספר התורה, ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומרחם עלינו, וזה לא, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. בסופו של דבר, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מצווה. גם מצוות זה לא מצוות. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אני מצווה. אתה לא יכול לומר שום דבר. אז מה זה לאהוב את השם? למה אתה אוהב את השם? איך אוהבים את השם? ואת מי אתה אוהב בכלל? כל זה כדי לקיים את התורה ואת המצוות, לזכות לנבואה. הרי אין מהלך של דבקות בין הבורא לנברא, אלא בנבואה שהיא לא ביחס ישר למה שאתה עושה. הנבואה זה מין משהו שמגיע לך, אתה לא יודע מאיפה. העולם של הרמב״ם בזייתו, זה לא משאיר את האדם נבוך, ויש סכנה גם של ליפול באינטלקטואליות. לכן תראו רבים ברמב״ם שאין מצוות מעשיות ואין עולם הבא ואין תחיית המתים וישארות הנפש. לא סתם טוב זה ברמם, כי העולם הזה שמאדיר את הבורא קצת משאיר את האדם ללא קשר. זה הבעיה בתורת השלילה. בסדר, אתה יכול להיות עם האמת עד הסוף, אבל זה הבעיה שנוצרת. לכן חכמי הסוד, אני אגיד באופן שליחות אלוקית הייתה שאחרי שהרמב״ם ניקה את המושגים, אז חוכמת הקבלה יכלה להופיע בעולם. אם חוכמת הקבלה הייתה מופיע בעולם לפני הרמב״ם, הייתה נתפשת בצד הגשמי שלה. ואז חס שלום יש פה ממש הגשמה וריבוי. אף ככה הרמב״ם זה יכול להתגלות. ומה שהרעבד מסתיר, הרמב״ם מגלה. סמוך לזמנו של הרמב״ם. ואז מתחיל לפרוח אצל בית מדרשם של תלמידי הרמב״ם. ועד שמגיעים אל לא אחרי הרבה מאוד זמן, אנחנו מגיעים אל הרמק והארי וגורף. אבל רבי דה לוי יש לו שיטה לדבר הזה. השיטה שלו היא, כמו הרמב״ם, חוץ מנקודה אחת, שהיא לא קטנה בכלל, וזה הכבוד. הכבוד הוא כן חיובי, צריך לבנות להבין מהו החיוב שלו. הכבוד הוא כן חיובי, והוא קשור לארץ ישראל, פתאום. אותו כבוד שהיה במאמר ראשון בעצם מתחינת התורה, הופעת השם בהר סיני, פה אפילו קשור לצחיל. אז לכן אנחנו צריכים לראותיי, נחת רוח סבלות, ללמוד בעלבות דברים שבעצם לא מעניינים אותנו. ודאי לא מעניינים אותנו, כי אנחנו היום נמצאים בדור כזה שאנחנו מפרשים את התורה לא כמו כזה. מה זה בדור כזה? תמיד. כשחומת המסתר הופיעה בעולם, אז אתה מפרש את הכל באופן חיובי. אין לך שום בעיה. אתה קורא בתורה, אתה מפה, אתה גיבור עולם השם, לא קורא לך שום דבר. גיבור כמו קרל הגדול, מה זה גיבור? לא. אין לך חלשות לדעת מזה שכתובים בתורה בערים. כן, רחום השם לערך אחד. לא מפריע לך בכלל. אתה קורא את הכל, בלי ליפול בהגשמה, אחד גיסה, ובלי לעשות תרגום שלילי לכל המושגים האלו. לכן אנחנו קוראים פה דברים שעדינו לא אקטואלים. ובזה לגבי לך בשיטה הזאת. שהתארים הם יחסיים, יש לו שתי משלות, זה לא בדיוק בדיוק הרמב"ם, אבל העיקרון הוא, הם לא בבורא. וזה הוא דומה אל הרמב"ם. כל מה שכתוב, זה לא שייך הקדוש ברוך הוא. זה נוגע אלינו. וזה די, אני אם הייתי מלך כוזר, אז זה רק מגדיל את המשבר. כי עכשיו אתה הופך לפילוסוף. אם התחלנו בתור מגשים, כלומר קרוב לעבודת אלילים, עכשיו אתה הופך לפילוסוף. כי זה אפרד הקדוש ברוך הוא הסתובב פה בעולם, היה גיבור, רחום ונדיב ואוהב וכל אחד, אתה אומר, זה לא. קיצור, הוא לא פה. וכל מה שתוב בתורה, זה רק דיברה תורה כלשון בני אדם, כי בעצם היצר כתוב, היצר לפתוח את התורה ולכתוב בראשית. מכאן ואילך, מפני גובהם של הדברים, לא יחל הכתב לסובלם, אבל כן נשארנו הנייר חלק. זו בעצם התורה שהייתה צריכה לכתב, אני חושב לפי רשימת מצוות. נכון, אז אני אומר, הדברים עצמם לא יכלו, אנחנו מוסרים פה את רשימת המצוות שהייתה בעניין, אבל כל יותר ביחס לבורא, אין הכתב יכול לשאול לו. נכון, בדיוק. לא, המוסלמי אצלו הבורא הוא כן גיבור. הוא כן מתאר את השם בגבורה. הוא נזהר לומר שזה הגשמה, אבל רק כל הציור של הבורא זה הכל יכול. זה לא דווקא, זה לא הציור הדומיננטי שיוצא לך מהתורה, שהוא כל יכול. יש המון דברים. ולכן בעצם יותר קרוב לפילוסוף. אחד הציור, הבורא, אתם לא יודעים לתאר אותו. בכל זאת נותן מצוות. זאת המבוכה. זאת המבוכה. אבל עכשיו, כל הנאמר הזה, החבר הוא, המלך הוא כבר התגייר. אין חשש, שיגיד, טוב, טוב, אני חוזר חזרה אחורנית. זה לא יודע שכן משעמם פה, שבעצם אתה קורא ככה בתורה דברים שהם לא. אפשר כל נתים לך לקרוא תנך, אתה אומר, היו חייבים לכתוב משהו, אחרת אי אפשר, מה נעשה, צריכים לכתוב משהו. אז אם תכתוב משהו לא בדיוק אמיתי 100%, בתוספת כוכבית הסתייגות שהדברים שהם לא אמיתיים פה, הם נכתבו לפי יכולת הקיבול של האנשים, ואין להתייחס להם כפשוטם, אז אם ככה, מאשר לא לכתוב כלום, אלא כמו שאתה אומר לכם, לכתוב, הבורא לא יתואר. לכן ישרנו פה, כמו באורות הקודש בסוף, יש לנו שלוש נקודות שם של נזיר. אחרי הכל התפרסם בשמונה קבצים, אז זה לא נקודות. בסוף, חלק א', שבעמודים הראשיים של חלק א', יש שם שלוש נקודות, שהנייר לא יכל לסובלם. הכל כתוב בשמונה קבצים, יש לך כל הנקודות שם. פעם היו מביאים לנו, כשהיינו צעירים, הביאו לנו דפים כאלה, לא נוכל לתוך עוד הכל. הכל מודפס. אז היית שם שלוש נקודות בהתחלה, ומביא במקביל את רשימת המצוות, וכל היה מסודר. האלוקות היא אדירה, אי אפשר לדבר עליה, והמצוות דווקא אפשר לדבר עליהן, אין שום בעיה. אז אני אומר, זה די מאכזב, כשהתורה היא כזאת, שכשהיא מגיעה דווקא אל הבורא, אז היא לא. זה בעצם התשובה של החברה. זה כאילו כן, אבל זה לא. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא תחום רחום, אז לא התכוונו. זה פשוט, צריכים להגיד משהו, כי נעשו פה כל מיני דברים שהתפרשים בני הבנות כרחמים, אז זה התיאור שהבנות יכולה לתאר אותם, אבל זה בעצם לא, לא להתבלבל. אז בעצם יש שלוש, אז כן יש שלוש נקודות. כל זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא פעיל בעולם. למה בכל זאת לא ישאירו שלוש נקודות? כי אז יכול להיות משהו מנותק. זה כן פעיל, אבל באופן שבו הדברים מתוארים, אז זה לא. בסוף יש נבואה. זה הרמב"ם.
מה שטוב?
נכון, 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 זה הרמב״ם. הנבואה היא עומדת במרכז הכל, והנבואה זה האופן שבו כן יש דבקות. זה הרמב״ם. אבל אצל רבי יהודה הלוי, את התורה אתה קורא כמו הרמב״ם. אז כן משעמם. התורה זה לא, זה לא התיאור הזה החי של התורה. זה לא זה, אל תתרגש ככה הרבה. איך אתה מתרגש?
למה מתחילים
מהצד
הזה? כאילו גם
במה
ראשון, גם
במה שאני מתחילים אותו צד? בדיוק מותו צד, כי שאלת הקשר, בורא נברא, היא השאלה הכי מהותית.
לא, אבל תיאור הקשר הוא מתחיל יותר בשלילה את הקשר.
מה, זה הפילוסוף?
כמו הפילוסוף בהתחלה?
בוודאי, כי אתה רוצה לברוח מהאלילות.
אם אתה
רוצה לברוח מהאלילות, המבט הפשוט הולך לכיוון האינטלקט. מה שמצליח את האדם מה...
כן, אבל אני שאלה למה אתה מסוכן לצד האלילים לצד הממוצן?
לא, לכאורה אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, האלילות היא האופציה היחידה לדבר על קשר. או נגיד פה, זה לא אלילות, אלא הגשמה. הגשמה היא האופן היחידי שבו אתה יכול לדבר על קשר. והשלילה של ההגשמה היא שלילה. השכל הוא שולל. העולם הרגשי הוא מחייב. אז אתה חייב ללכת לכיוון השכל. ובאמת פה לא תהיה אופציה אחרת. פה אין... אין פילוסופיה איסטן כולה. פשוט מה שכתוב בתורה, זה לא נכון. זה רק כדי לומר שהקדוש הוא פועל פה, אבל לא בדיוק באופן שבו... טוב, זה מאוד מאוד מעניין. האמת, אם הייתם עכשיו... מבחינתי אפשר לדלג, אז לא נתפוס את העניין. לא נתפוס את העניין. יש פה מהלך, יש פה מהלך שלאט לאט 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 מתקרב. זה פשוט מדהים. אתה אומר, כל הרמב״ם, מה שמחזיק אותך זה רק עירת שמיים של הרמב״ם. זה האמת. אני אומר לוחד, אתה צביק של דבר פה, הוא מחזיק אותך, כי אם היית צייר אותי עם השקעה שלו על השום, אתה מושבט, פנימי. אבל יש צדיק גדול שאומר את הדברים הללו. אבל פה יש ממש בניין נפלא, בלי קבלה. משהו משהו, זה במיוחד שבינו. אז יש יום ראשון הבא, או יום, מתי אנחנו נגשים לזה? יום חמישי? יום
ראשון.
יום ראשון.
יום
ראשון. יום ראשון. יום ראשון. יום ראשון. יום
ראשון. יום ראשון.
אז כן נלמד את זה. אבל אם תרצו ליהנות מזה, צריך להכין טוב. צריך להכין טוב. אם לא, זה מיידע. ממש לדעת טוב את הפשט. כמו לקראת שיעור גמרא. בדיוק מה כתוב.